ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ויתפטר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מה רוצה המלאך של עשיו? רוצה לטמא את יעקב. וירא כי לא יכול לו ויגע בכף יריחו ותקה כף יריח יעקב ויאבקו עמו. מה הוא מסיק? שיעקב כבר לא איש תם, לא שלם, אלא בעל מום, הוא פסול לעבודה, יעקב הרי קנה את הכהונה, עכשיו הוא בעל מום, עכשיו הוא פסול לעבודה. ויבוא יעקב שלם, אז יתרפא מהצליעה של הנייה, שוב קשר לעבודה. אבל עד אז היה צולע. יעקב אומר לעשיו, ואני את נעלה לי איתי, אומר רשי, לאט שלי. מה הכוונת רשי? אולי הכוונה כך, שיעקב הרי אומר, הילדים רכים והצון והבקר עלות עליי. הוא אומר, אבל לא רק זה, אני בעצמי צריך ללכת לאט, כי אני צולע, אני בעצמי לא יכול ללכת מהר. מה הרוויח בסופו של דבר המלאך מכל מה שעשה? המאבק הוא בלילה. לילה רומז על זמן הגלות. הוא מרוויח שיעקב איננו שלם לגמרי. במשך הלילה, במשך הגלות, יעקב צולע עד יריחו. מה פירוש צולע עד יריחו? שיוצאים ממנו מתייוונים, צדוקים, קראים, מומרים, מסכילים, אפיקורסים, רפורמים, חילונים, כל זה הצליעה של יעקב על יריחו. הוא לא שלם. עם ישראל בכללותו נשאר דבוק בשם, אבל יצאו ממנו כל מיני כוחות. בעל הדורות הראשונים מסביר שהצדוקים הם בעצם המתייבנים. מה השיטה של הצדוקים? השיטה היא להיות עם מי שחזק, עם מי שידוע על העליונה. אז כל זמן שידע של יוון על העליונה, הם מתייבנים. אחרי שחשמונאים ברוך השם ניצחו את יוון, אז זה כבר לא באופנה להיות עובד עבודה זרה. אז הם ממציאים להם שיטה שתורה שבכתב הם מקבלים, רק תורה שבעל פה הם כופרים. אחר כך כשיד רומי גברה, הם שוב היו אלה שמתחברים ברומאים. אבל הם לא השתנו, הם רק שינו את... הם גרמו לגזרות של יוון, הם הביאו את הגזרות של יוון. אחרי שברוך השם חשמונאים ניצחו, אז היו מוכרחים להפוך את אורם. והם כבר מאמינים בתורה שבכתב לכאורה, רק לא בתורה שבעל פה. התמה הוא שבית חשמונאי בעצמו נתפס לשטות של המתייבנים האלה, של הצדוקים, שנהפכו לצדוקים. יוחנן כהן גדול כל ימיו ששימש בכהונה גדולה, ובסוף נהיה צדוקי. הרגו את חכמי ישראל והגיעו לכך שהם גם נלחמו ביניהם, הורקנוס ואריסטובלוס, בין חשמונאי נלחמו ביניהם, והסוף היה שהביאו את שלטון הרומאים על עם ישראל. הם פנו לרומאים שיחפיעו ביניהם, אז הם גרמו לרומאים לכבוש את ירושלים עוד לפני החורבן, בימי הורקנוס ואריסטובלוס. אחר כך מה שקרה, שהורדוס העבד של בית חשמונאי הרג את כל בית חשמונאי, עד שחזל אמרו שכל מי שאומר שהוא מבית חשמונאי הוא עבד, כי לא נשאר הזכר בבית חשמונאי. הרי הורדוס הוא מאלה שהחשמונאים הכניסו לעם ישראל על ידי שגיירו אותם בעל כורחם. זה גם בסוף של בית חשמונאי. קשה לי להבין איך אותה משפחה מפוארת שקידשה את השם כל כך, בסוף עבדה מתוך עם ישראל. גם עבדה בגוף וגם עבדה ברוח, שנהיו צדוקים. הרמב"ן אומר שהם לא היו רואים למלכות, המלכות שייכת לבית דוד, והם לקחו את המלכות לעצמם. אני חשבתי אולי טעם אחר, אולי מפני שנעשה נס עליהם, אז לא היו יכולים, הם עשו את הנס, הם לא היו יכולים לרדת מהדרגה שלהם. זה דבר שנעשה בנס, כבר לא יכול לשמש לחולין, כמו שמוצאים בחז"ל. אז היות והם משפחה שנעשה בנס, אז כבר לא היו יכולים להתקיים ככה. וכל פנים זה הכל מהנגיעה של המלאך בכף ירך יעקב, כל התאומות האלה עד חורבן בית המקדש. הפסוק אומר, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. אומר הזוהר הקדוש שכאן רמוזים עצמות של החורבן. הנשה זה אותיות השנה, אלה עצמות במשך השנה על החורבן. את זה אב תשיעי, תשעה באב. גיד, גימל זה גימל בתשרי, זה צום גדליה. יוד זה יוד בטבת. וגיד ביחד זה 17, זה 17 בתמוז. שאלה כל עצמות, כולם נובעים מהמגיעה של המלאך בכף ירך יעקב, שגרמה בסוף לחורבן. אחר כך מספר את התורה, והיא בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלהה. אז שם המילים בשכון ישראל בארץ ההיא נראות מיותרות. אז אומר רש"י, עד שלא בא אצל יצחק אבי וראו כל אלה. מה רש"י מתכוון בזה? מה התורה מתכוון? מה רש"י מתכוון? כל מי שקורא את הפרשה רואה שזה לפני שיעקב חזר אל יצחק. מה רש"י צריך להוסיף שעד שלא בא אצל יצחק אבי וראו כל אלה? לעניות דעתי כוונת רש"י לומר שקלקול כזה כמו של ראובן לא היה יכול להיות אחרי שיעקב בא אצל יצחק, שכל הלילה הזה רומז על הגלות. בעצם כל תולדות עם ישראל מקופלות במעשי אבות, כמו שהרמב"ן מסביר, מהירידה של אברהם אבינו למצרים, שהיא רומזת על ירידת ישראל למצרים, עד כאן זה הכל תולדות עם ישראל במהדורה מקוצרת. ואחר כך, כשיעקב בא עם יצחק אביו, זה כבר ימות המשיח. אחר כך המהדורה הארוכה מתחילה מזה שיוסף יורד למצרים ובעקבותיו גם שאר בית יעקב. אבל המהדורה המקוצרת נגמרת כאן, ויבוא יעקב אל יצחק אביו, זה כבר רומז על ביאת המשיח. אחר כך כבר לא עם דברים כאלה. רק עד שלא בא אצל אביו יכול להיות קלקול כזה של ראובן. רש"י מביא את מאמר חז"ל שביקש יעקב אבינו להישב בשלווה, אז הקדוש ברוך הוא לא הסכים, אז קפץ עליו רוגזו של יוסף. באמת, אחרי שיעקב בא עם יצחק אביו, עוד עוברות כמה שנים עד מכירת יוסף. אז הייתה השלווה זמן קצר, אבל אולי הכוונה שגם השלווה הזאת לא נכתב עליה בתורה כלום. ויבוא למקום יצחק אביו, מיד אחרי זה כתוב, ויגבה יצחק וימות. לא מסופר כלום על השנים של השלווה. וזה מה שיעקב ביקש, שגם המצב של ימות המשיח יהיה מתואר בתורה. וזה הקדוש ברוך הוא לא הסכים, שהמצב של ימות המשיח יהיה מתואר בתורה. מיד אחרי זה, ואחרי פרשה קצרה שמדברת על אלופי עשיו, חוזרים למכירת יוסף. לא מתואר מה היה באמצע, כי זה כמוס לצדיקים לעתיד לבוא. זה הקדוש ברוך הוא לא הסכים לכתוב בתורה. אבל כל הגלות הארוכה, כל זה הלילה של יעקב אבינו, המאבק של יעקב עם המלאך. חז"ל אומרים שרבי, כל פעם שהיה לו פגישה עם הרומאים, היה מסתכל בפרשת וישלח, מתכונן לפגישה, ופעם אחת הוא לא הסתכל, אז באמת ניזוק בפגישה. כי כל הפגישה של יעקב עם עשיו היא הכוונה לדורות, איך צריך להתנהג עם עשיו. ורבי, כשפעם אחת לא התכונן מספיק, אז באמת ניזוק. המאבק שלנו היום הוא מאבק כפול. מצד אחד המאבק עם הגויים על ארץ ישראל, הם לא רוצים להכיר בזכות שלנו על ארץ ישראל, על ירושלים. האום כבר החליט שקבר רחל שייך להם, דווקא הייתי מציע להם כפרות אחרים, אבל הם רוצים דווקא את קבר רחל. ומצד שני המאבק עם המתייבנים של הדורות שלנו שמנסים לעקור את התורה מעם ישראל. צריך לצאת בניצחון משני המאבקים. המאבק קשה מאוד, אבל יחד עם זה צריך להאמין שאנחנו מתקרבים ברוך השם לסוף של המאבק, מתקרבים למצב של ויבוא יעקב אל יצחק אביו. צריך לקרב את החילונים, לקרב אותם בזרועות פתוחות, אבל יחד עם זה צריך להיזהר, כמו שהקדוש ברוך הוא מזהיר את ירמיהו, אומר לו, אם תשוב בהשיבך לפני תעמוד. תרשו חז"ל, כל המלמד בין חברו תורה תוכה ויושב בישיבה של מעלה, ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. כל המלמד בין הארץ תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה מבטלה בשבילו. אבל להמשך של הפסוק, ישובו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם. צריך להיזהר שאתה תהיה המשפיע ולא תהיה המשפע. צריך לקרב את החילונים, ודאי שצריך לקרב אותם, אבל יחד עם זה צריך להיזהר לא להיות מושפע. זה תמיד הסכנה. אבל אנחנו יודעים שהמאבק הזה סופו להיגמר בניצחון של יעקב. המלאך מודה ליעקב בסוף, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, צריך לומר עם אלוהים, לפני שזה עם המלאך, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, שהניצחון הוא של יעקב. כל הצליעה על הירך היא זמנית בלבד, היא לא סופית. והסוף יהיה שויבוא יעקב שלם, שכל חלקי עם ישראל ישובו לתורה, ישובו למצוות, יקיימו את התורה. אם יש כאלה שהם רחוקים לגמרי, אולי חס ושלום ישמדו, ואנחנו לא מתפללים את זה, אנחנו מתפללים שכולם יכירו מלכות שמיים, שכולם יקבלו תורה ומצוות, אפילו על אומות העולם, אנחנו לא מתפללים שימותו, מתפללים לתקן עולם מלכות השם, שכולם יהיו מאמינים בהשם, כמו שהנביא מבטיח לנו שלעתיד לבוא, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוקי יעקב, יורנו מדרכה ונלחם באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זה המטרה שלנו, לא להשמיד את הגויים, לא אפילו לא להסתרר על הגויים, אלא שהגויים יבואו וירצו ללמוד תורה, ירצו לקיים מצוות. זה הייעוד שלנו. צריך לעבור את הלילה הקשה הזה, אבל בעזרת השם נעבור את הלילה ונגיע לאור הבוקר. הגזירות של יוון, כבר הזכרנו את מאמר חז"ל, שהם החושך, חושך הקשור ללילה. אולי מעניין לציין שכל הדרך של יעקב אבינו מסתמלת על ידי הלילה הזה והלילה הקודם, הלילה בבאר שבע, שהוא רואה את הסולם מוצב ארצה, שחז"ל אמרו שזה היה ליל תשעה באב, כי יעקב הוא בעיקר שייך בזמן החורבן, בעוד שהאבות האחרים, אברהם ויצחק, מתקנים תפילות ליום, שחרית ומנחה, ולכן הם תפילות חובה. יעקב מתקן תפילה ללילה, תפילת ערבית, ולכן היא רשות, כי הלילה לא היה מוכרח להיות, אם לא היינו חוטאים לא היה לילה, מפני שחטאנו יש לילה, אבל לא היה מוכרח להיות לילה, ולכן תפילת ערבית רשות. חז"ל אמרו שיעקב שם אבן מתחת מרשותיו, אז מובא בהלכה שלכן צריך להצטער במשכבו בליל תשעה באב. הפליר אומר בקינות לתשעה באב שיעקב רואה את החורבן, ולכן הוא אומר אין זה כי אם בית אלוקים, שאין עכשיו בית אלוקים, הוא רואה את העין, את ההיעדר של בית אלוקים. ואפשר לומר שלכן הוא ממשיך וזה שער השמיים, כי בזמן שבית המקדש קיים השכינה עולה עד הגג ולא יותר, אבל כשאין בית המקדש קיים השכינה הקדושה עולה עד השמיים, אז אם אין זה בית אלוקים אז מת זה שער השמיים. יעקב גם אומר ואנוכי, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. מה פשוט לא ידעתי? הרי בשביל זה הלכת להתפלל כאן. הרי יעקב אמר, אפשר עברתי על מקום שהתפללו אבותיי ואני לא אתפלל. אז הוא ידע שכאן המקום הנבחר, שאברהם ויצחק שם ביצעו את עקדת יצחק, שם יצחק מתפלל לסוח בשדה. אז מה פשוט אנוכי לא ידעתי? אבל לא ידעתי שגם בזמן החורבן השכינה שורה כאן. עכשיו אני רואה שגם בזמן החורבן השכינה שורה כאן. זה נתחדש לי יעקב באותו לילה. אז יעקב הוא רומז הרבה על החורבן, וגם הפגישה האחרונה שלו רומזת על החורבן, הלילה שלו עם המלאך של עשיו. אבל הוא מתגבר על הכל, הוא מצליח לעבור את ביתו של לבן הארמי, והוא אומר אחר כך עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, והוא מצליח גם להתגבר על עשיו הרשע, על השר של עשיו ועל עשיו בעצמו, אחרי כל הצליעה הוא בכל זאת יוצא שלם, הוא איש קם כפי שהיה בהתחלה, הוא שלם, הוא לא בעל מום. התפקיד שלנו להמשיך את השלמות הזאת, שכבר דיברנו על זה, שמלכות יוון עסקה בהשכחת התורה מעם ישראל, בחושך שכחת התורה. אנחנו צריכים להתגבר, לעסוק בהפצת אור התורה לכל עם ישראל, אבל קודם כל לעצמנו, להיות בעצמנו גדולי תורה וזכירת התורה, ידיעת התורה וידיעתה לעומק, להבין כל דבר. אם בעבודתנו נעשתה תורה כשתי תורות, כמאה תורות, בכל זאת להבין את כל השיטות, למה רש"י פרש כך, למה תוספות פרשו אחרת, למה הרמב"ם פסק מה שפסק, להבין את כל הדרכים, להוציא את כל האורות, כל השבעים פנים לתורה, להוציא אותם לאור, ובעזרת השם נגיע במהרה בימינו לאור הגדול של משיח, שהארץ תהיה מלאה דעה כמים והים מכסים, שתשוב לשבת סנהדרין הגדולה בלשכת הגזית, ואולי כבר יעמוד משה רבנו וילמד אותנו, ואם לא משה אז אליהו ומשיח ילמדו אותנו. נכון שאנחנו רוצים בית מקדש וקורבנות לעשות, להציל, אבל אולי הכי חשוב גם מלכות של בית דוד, אולי הכי חשוב זה חזרת התורה, שהתורה תהיה תורה שלמה, יעלם החושך של מלכות יוון, החושך של גזרות רומי, תחזור להיות תורה שלמה, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים במהרה בימינו אמן.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.